יש קצת כמה גרסאות מי זה היה. יש לנו שזה היה אצל רב אברום מצ'כנוב. בליל פורים הגיע איזה יהודי לבית המדרש עם בגדים רגילים. ויש מנהג שכבר כתוב ברמה שבפורים הולכים בבגדי יום טוב. למרות שאין איסור מלאכה, בכל אופן נוהגים ללכת בבגדי יום טוב. בכלל בפורים נוהגים בהרבה מאוד עניינים למרות שעושים מלאכה ולמרות שכל המלאכות מותרות, אף על פי כן נוהגים לעשות הרבה דברים מעין יום טוב. זה דבר מעניין מאוד שאין את זה בחנוכה. חנוכה ופורים שניהם ימי הודעה. בחנוכה לא נוהגים ללכת עם בגדי יום טוב, לא כתוב שעושים סעודות יום טוב. לעומת זאת יש איסור מלאכה בחנוכה בשעה שהנרות דולקים. בפורים אין איסור מלאכה, אפילו לא בשעה שקוראים את המגילה. ולעומת זאת כל שאר העניינים נוהגים במנהגי יום טוב. גם בסעודה כתוב להדליק נרות, כך כתוב בספרי המנהגים. וזה פלא, בואו ננסה רגע להגיד את זה בשפה אחרת. שבפורים, למרות שהוא עצמו יום חול, כל הלבושים, כל החיצוניות, היא חיצוניות כמו ביום טוב. קיצור, אותו יהודי הגיע לבית המדרש עם בגדי חול. והעולם שאלו אותו, אוילם שאלו אותו, אמרו לו, למה לא באת עם בגדי יום טוב? אז הוא אמר להם, האוילם נוהגים לומר, יודעים מה זה האוילם? הציבור. האוילם זה הציבור. כמו שכתוב בתוספות, מקשים העולם, אז אין הכוונה העולם בדיזינגוף. זה לא העולם במדרחוב. זה העולם, הכוונה, העולם שבו מתחשבים.
המערם אומר את זה.
כן?
המערם.
אז בוא אנחנו, אמרו לו, אז הוא אמר להם, שהעולם נוהגים לומר, שכמו שקדחת זה לא מחלה, אמר את זה ביידיש, אבל לטובתכם אני אומר את זה בעברית כעת, שכמו שקדחת זה לא מחלה, כך פורים זה לא חג. זהו. והדבר הלך ונשמע לרבה. הרבה שמע, שמע שיש מחוק קצת דיון, שאל מה קרה. סיפרו לו שזה היה הדיון. אז פניו קצת נתקרקמו. הוא אמר, ואני אומר, שכמו שקדחת זה מחלה, כך פורים זה חג. איך שהוא אמר את זה? אותו יהודי אחזו קדחת. קיצור, הוא הבין שיש דברים בגו. אז הוא בא לרבא, הרבא אמר לו, תקבל על עצמך, שמכאן ולהבא, אם תדע שבאמת פורים זה חג, ולא תצטרך לדעת שקדחת זה מחלה. מספרים שיהודי הזה שכב שנה שלמה במיטה, מפורים עד פורים. רק בפורים לאחר מכן, כשהוא כבר בא ליום טוב לפורים, אתם מבינים כבר עם איזה בגדים הוא הגיע, אז שרה ממנו הקדחת והמחלה. בכתבי הארי כתוב שפורים הוא יום עד כדי כך גדול, יותר מחול המועד, יותר ממועדים אחרים. במידה רבה, הירידה שלו היא עד כדי כך גדולה, שיכולה לרדת להיות תוך יום שהוא יום חול לגמרי. אין בו שום מסכום מלאכה. ואף על פי כן הוא יורד לתוכו. אין יום יותר בולט בגשמיות שלו, מאשר המזל, אף על פי כן הוא יורד לתוכו. אני רוצה עוד מעט בעזרת המגילה קצת לדבר על כך. לפני כן הייתי רוצה רק להעיר איזה עוד הערה. יש דבר ידוע שפעם, דבר מעניין, שהרבה מאוד דברים שהיו בגדר סודות פעם, וימינו הם כמעט שווים לכל נפש. חלק מהתורות שפה, אני מניח שאם אני מדבר עליהם, חלק ודאי מכירים אותם, או את היסודות שלהם, או את המקורות שלהם, לפחות שמעו על זה פעם. סך הכל לפני 20 שנה לא שמעו על זה. כל שכן לפני 100 שנה. היו יודעים על זה, אני לא אומר שאף אחד לא ידע. אבל בדורנו רבתה דעה, אני לא אגיד כמה אם היה מכסים, אבל אין מה להשוות מה שהיה פעם. באמת הרב קוק באורות הקודש כתב אחד המקומות, שהוא כתב פסקה שנקראת קטנות וגדלות סוגית, שיש דברים שפעם היו השגה שאין כדוגמתה. והיום מדברים עליהם רבים. מה שכתוב בזוהר, שפורים וכיפורים, זה דומה, פעם היה כתוב בספרים, היום כל דרוש שתפתחו, כתוב באותו דבר הזה, זה כאילו שווה לכל נפש הפך להיות. אבל פי כן נאמר על זה כמה מילים, שיבואו רקע למה שנאמר בהמשך. בתיקוני זוהר כתוב כך, שיום כיפורים הוא כמו פורים. לפני שנסביר אותו, קצת נאמר לזה מקבילה אחרת, מעניינת מאוד. כל הראשונים דנים בשאלה מדוע יש תענית אסתר, זו שאלה גדולה מאוד. מדי שאסתר המלכה ונערותיה לא צמו במועד הזה. הם צמו בניסן. באמת במסכת סופרים כתוב שצריך לצום שלושה ימים, שמי שרוצה לצום שלושה ימים יצום בניסן. זה חל אפילו בליל הסדר. יש סיפור שמאוד נוגע לענייננו כיום. מסופר שם שכשהיא באה למורדכי, כשאמרו שיצומו, אמר למורדכי, ליל הסדר. ליל הסדר, מה, יצומו יהודים בליל הסדר? כל אנשים בבית תרחו, הכינו כל מאכלי יום טוב. יצומו בליל הסדר, גם אחד שהוא דיבר מהבחינה הלכתית של חיוב אכילת מצה. אמרה לו ביטוי חריף מאוד, בירושלמי כתוב שהוא אמר אותו. במדרש כתוב שהיא אמרה את זה למורדכי. במדרש כתוב זה לשון מאוד חריפה, אז אני אומר את לשון הירושלמי. שהעם שאל את זה את מורדכי. מה יהיה עם ליל הסדר? אמר להם, אם אין ישראל, פסח לשם מה? מה צריך את חג הפסח? שמרנו לשם אותם פסח. אם אין את עם ישראל, אם הולך להיות שמד, מה צריך את ליל הסדר? הרבה מאוד פעמים אנשים עומדים בשאלה הזו. לא ברור להם מה עיקר ומה התפל. גם בימים, בלשונו של המהר"ל של יציאה מהסדר, הם בטוחים שאז יש חיוב גמור לשמור על הסדר. לא מבינים שלעיתים, אם לא יהיה ביטולה, לא יהיה קיומה. זה ימים שבהם החיוב הוא להתעשת. מרדכי מבין את המשמעות הזו. אסתר והם אכן, בימים הללו הייתה התענית. למה מתענים אם כן לפני פורים? יש ספר שכתב אותו בית יוסף שנקרא מגיד מישרים. הוא כתב אותו מפי מגיד. היה מתגלה לו דמות. והייתה מלמדת אותו תורה. היה לכמה מהגדולים. לשלה הקדוש היה את זה, ולבית יוסף. לכן הוא כתב ספר שנקרא מגיד מישרים. מגיד מישרים מסופר שם התייחסות למגילת אסתר, שקצת נותנת כיוון אחר ממה שאנחנו רגילים. באמת מגילת אסתר היא לא מגילה של חורבן. תענית אסתר, סליחה, היא לא תענית של חורבן. היא לא תענית של צער. היא תענית של תשובה. בראשונים כתוב שהטעם, כי באותו יום היו צמים, כיוון שאתם מהיום המלחמה, אז באותו יום צמו בשעת המלחמה. זה פלא גדול מאוד להבין את זה. מכיוון שכולנו מכירים שכשצמים, קשה להילחם, שזה גם ראיה במקרא. איפה הראיה? מישהו זוכר? שאול, מה עונה לו יונתן? מישהו זוכר את הפסוק? נתן אומר לו, שאם היו צמים, אם היו נלחמים, אם היו אוכלים, היה על אחת כמה וכמה שהוא נוצחים. לכן יונתן מעביר ביקורת על שאול. פלא גדול אם כן למה צמים ביום מלחמה. נראה שהסיבה העיקרית היא שלא לתלות את כוח הניצחון בכוח שלנו. שלא לחשוב שרק כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, לדעת שהשם הוא נותן לנו את הכוח לעשות. אם כן זו שאלה גדולה, האם כך נהגו בפועל עצום? לא כל כך ברור. מדברי יונתן משמע שזה לא היה צעד מקובל. לא עד אז, ומשמע שגם מאז והלאה לא היה דבר כזה. אם כן, למה צמים? במגיד מישרים משמע שיש כאן מקבילה מעניינת מאוד ליום כיפור. נאמר אותה קצת במקבילה. אמרנו שהזוהר ישווה את יום כיפורים לפורים. נשים לב דבר מאוד מעניין. היום היחידי בתורה שצריכים להתענות בו זה יום כיפור. לפניו יש את היום היחידי בשנה שצריכים לפי התורה לאכול בו. לדעת חז"ל, יש יום אחד בשנה שיש חיוב לאכול בו באופן מיוחד, משתה ושמחה, בפורים. חז"ל גם תקנו יום קודם תענית, כדי לאזן את האדם. אמר לו, כמו שביום כיפור אתה זוכר שהשם לא חפץ במות הרשע, כי אם ושוב רשע מדרכו וחיה, שם רוצה להוסיף לנו חיים. הוא הדין בפורים, הוא לא חפץ שרק נרד לעולם הגשמי, בלי שנדע קודם לשמה עושים את זה. אז כתוב באוהב ישראל מאפתא, שבזה שהזוהר אומר יום כיפורים כפורים, לשון אוהב ישראל מאפתא זה מי נתלה במי. בדרך כלל שרוצים לומר משהו שהוא דומה לשני, אז את מי צולים במי? את הקטן בגדול או את הגדול בקטן? קטן בגדול. אומר רבי ישראל מאפטן, כתוב שיום כיפורים הוא כפורים, סימן שמי גדול יותר? פורים גדול יותר. אני לא יודע אם בכל מקום יכולים להבין את זה. לצערנו פורים, יש מקומות שהוא נראה יותר גרוע אפילו מאותו אחד שדיברנו עליו בהתחלה. נראה יותר גרוע מיום חולין. ודאי שלא עלתה כן על דעת חכמינו זיכרונם לברכה. ולא על דעת אסתר ומרדכי בשעה שתקנו את זה יחד עם השכנסת הגדולה. אבל אף על פי כן, גם מי שחג את פורים באופן רציני, זה עדיין קשה להגיד שזה כמו יום כיפור. קצת נרצה להסביר את זה עוד רגע. לפני כן אני רק אספר, יש בחסידות שנקראת סלונים. אתם מכירים אותה קצת? היום היא התפרסמה הרבה בזכות הספר של הרבי הקודם הנתיבות שלום. וסלונים, בתיש של פורים, בתיש ארוך מאוד. ובתיש יש בערך שעה, שעה וחצי בהתחלה, ששרים שם ניגונים ממש יום כיפור, אבל לא דומה ליום כיפור. את מה ששרים ביום כיפור, שרים אז. ממש אותו דבר. אתה מקבל ביד, מי שמביא מהבית, חוברת קטנה, שיש בה את הפיוטים של יום כיפור, ושרים אותם בניגונים של יום כיפור לגמרי. זה אותם ניגונים. שרים את זה שלוש פעמים בשנה. ביום כיפור שם, שרים את זה כמובן, בשמחת את השואבה. בשמחת את השואבה, שרי מי שלא חטא, כך כתוב בגמרא. אז מזכירים את זה. ובפורים, יום כיפורים, זה שעה, שעה וחצי. ניגונים של יום כיפור לגמרי. עכשיו אנשים מבוסמים, ואף על פי כן, סדר מופתי, שרים ניגונים של יום כיפור. אחרי זה יש דרוש של הרבה, שעורך 20 דקות חצי שעה, וגם הוא כמו יום כיפור. אי אפשר להאמין. אחר כשזה נגמר, מתחלף העניין, ועוברים לניגונים, גם ניגונים שמחים של סלונים, זה כמו ניגוני יום כיפור של קרלין. אבל אף על פי כן, זה כבר נהיה, יש להם ניגון מאוד חזק, למנצח על עת השחר מזמור, מזמור תהילים שאמרה אסתר המלכה כשנכנסה אל המלך אחשוורוש, שם ניגון עם עוצמה אדירה. רק אחרי זה שרים, וגם אז, כששרים את הניגונים השמחים, אז הניגון הכי שמח חוץ מזה זה, אבינו מלכנו, חלק מתוך אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, הרם קרן ישראל עמך, אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך. זה הניגון הכי שמח שם, בפורים. זהו. זה כפשוטו שם. כפורים, יום פורים כפורים. ממש מדהים הדבר הזה. אין עוד מקום שזה כל כך חריף. קצת צריך לברר איך זה הדבר. לצורך העניין הייתי מבקש לעסוק מעט במגילת אסתר. במגילת אסתר יש שתי דמויות כותביות. בולט מאוד. שתי דמויות יש להם שם תואר. מרדכי איש יהודי, מלבד כל השושלת, ממי הוא מגיע כתוב מה הוא איש יהודי, וכמובן אמן שכתוב בסוף האגגי. כל השאר הם ללא תארים. אין שם שום תיאור לאיזה אומה אדם משתייך. כל אחד שייך למכלול הגדול הזה שאנחנו נדבר עליו. אבל חוץ זה יש עוד שניים מאוד מעניינים, כמובן מרדכי ואסתר, שהייתי רוצה קצת להקדיש את הדיבור אליהם, ולדבר על המהלך שהם עושים. מרדכי זה פלא גדול מאוד, איך הוא מעיז לסכן פה את כלל ישראל. ואסתר, אמנם את כלל ישראל לא מסכנת, את עצמה היא מסכנת. לכאורה היא אומרת טענה של אמת כלפי מרדכי. זה תהליך של התאבדות. כאשר עבדתי, עבדתי הפשט הוא שזה כמו התאבדות. איזה יתר יש לדבר הזה? מה הריאליה? מותר לאדם סתם לעשות דבר כזה, תהליך של התאבדות? יש תירוץ מאוד פשוט למען האמת בשלב הזה על אסתר. למרות שזה לא ברור בכלל, מותר לאדם לסכן את עצמו כשהוא אין שום חשש שיעונה לו רע, שום חשש. הוא מסכן את עצמו עם ספק גדול מאוד כדי להציל אחרים. אז ובכן, למען האמת, למען הכלל זה מותר. אבל זה לא סוגיה פשוטה. אדם לא יודע לשחות. הוא רואה אדם טובע בים. ארבע אנשים טובים בים. מותר לו לקפוץ לים לנסות להציל אותם? זה התאבדות הדבר הזה. אבל אסתר עוד אפשר להסביר אותה. למרות שהיא חשבה בהתחלה שזה דבר מאוד תמוע. אבל מרדכי זה פלא גדול מאוד. מרדכי לכאורה מסכן את קהל ישראל כפשוטו. לא רק זה, אלא נראה שמרדכי חיפש את ההזדמנויות הללו. בספרים כתוב שכשכתוב מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, הפשט הוא שהוא אמר, לא רק לא קראתי, אלא אני לעולם לא יכרע. יש מקומות שמבואר בהם, שמרדכי חיכה להזדמנות הזו. גם אם הוא היה עוסק באיזה פינה רחוקה בעסקיו, הם אומרים לו, המן עובר פה, היה רץ לאותו מקום, ונעמד. כדי שיהיה ברור שאני לא יכרע ולא ישתחווה. לא רק זה, כתוב באחד הספרים, שאפילו אם הוא היה רחון כדי לסרוך את מנעליו, יאמרנו שהמן עובר, היה מזדקף. זה תיאור כמעט פרובוקטיבי בלשון ימינו המודרנית. ולא רק זה, הוא גם טרח להסביר, שתדעו לכם, אני לא משוגע יחידי. זה מה שאלה את חמת המן. כי יגיד להם שהוא יהודי. פלא גדול, למה המן רוצה להרוג את כולם? מה, יש אחד, האחד חטב על כל העדה תקצוף? למה הוא רוצה להרוג את מרדכי? הסבירו לו שהוא מזרע יהודים. עוד מעט נרצה להסביר את זה יותר בהרחבה. אבל איזה יתר היה למרדכי? באמת חכמים באותה תקופה, היה להם ביקורת עזה עליו. עד כדי כך, שהם ישבו אותו בהשוואה מאוד לא נעימה. חז"ל דרשו על הפסוק, בן קיש איש ימיני, אמרה כנסת ישראל, כנסת ישראל לכמובן הנציגות שלה, חכמים באותו דור, אמרו, ראה מה עשה לי בן קיש, מי זה בן קיש? שאול, שהשאיר את הגג, שממנו נולד המן, וראו מה עשה לי איש ימיני, שזה מרדכי, שמתגרה באמן. תשמעו איזו השוואה. יש שניים שגורמים לצרות. המתנגדים של השלום משני הצדדים, שניהם גורמים לשפיכות דמים. שמעתם פעם משפט כזה? יצא לכם לשמוע בהיסטוריה, אתם צעירים, אבל בימינו כבר צעירים שומעים הרבה משפטים מוזרים. שני צדדים גרמו, לפני שבוע היה פיגוע בתל אביב, רחמנא ליצלן, מי היה השם בו, אתם יודעים מי? אתם, אנחנו. כך אמר איזה יהודי שמופקד על הביטחון במדינה, כך הוא אמר, שאנחנו אשמים בזה. למה? כי המשטרה הייתה עסוקה במתנגדים המסוכנים, אלו שמתנגדים להתנתקות, ועל כן לא היה זמן למשטרת ישראל לעסוק בזה, ולכן היה פיגוע. שני גופים מסוכנים מאוד למצב. ההשוואה הזו הרי מעוררת חלחלה. כנסת ישראל משווה בין המן האגגי לבין איש יהודי. שתי הדמויות שהן כל כך מנוגדות, כנסת ישראל אומרת, שניהם גורמי הבעיה, גורמי הסכסוך, ושני הדמויות הללו. באמת פלא גדול על מרדכי. עכשיו על פי ניגלה, איזה יתר יש לו? מילא לשיטת הראשונים, תוספות ואחרים, שמרדכי היה ראה אצל המן סימני עבודה זרה. כמו שכתוב בתוספות, שהיה לו אנדרטית תלויה על צווארו, או שהוא עצמו עשה עצמו עבודה זרה. אבל לפי הפשט זה ממש לא ברור כך. יתרה מזאת, זה נראה שזה היה דירוג מאוד דומה למה שהיה אצל יוסף. יוסף היה המשנה למלך, ומה בכל מקום שהוא היה עושה, כתוב בפרשנים, מה זה לא ירים איש את ידו מבלעדיך, שאף אדם לא רשאי לחתום שום דבר מבלעדיך, ומה הכינוי של יוסף, זוכרים? חוץ מזה, אברך, מה זה אברך? כל מקום שהיה יוסף עובר, היה כרוז שהיה צועק קודם, אברך, מה הכוונה אברך? תרדו על הברכיים, כמו ארצה, כל מקום שיוסף עובר, כך הוא צועקים, אברך, כך כתוב בחלק מהפרשנים. וגם כשעובר המן, להבדילי לפי הבדלות, היה כרוז שמכריז קודם, אתם לא ראיתם את זה בטח, אולי שמעתם על זה. אז זה היה פה בארץ לפני חכם, בימי החכם בשי, כשהיה הולך רב ראשי, היה לפניו הולך דבר שנקרא טווס. הוא היה הולך לפניו עם מקל, היה מודיע בכל מקום שהוא עובר, דופק עם המקל, כולם צריכים לפנות דרך, או לזוז, או לכבד, תלוי בתקופות השונות. ולמה צריך בגלל זה להסתבך עם המן? לכאורה אין בזה עבודה זרה, אפילו לא שרח עבודה זרה. זה סך הכל כבוד אנושי. גם במיוחד שאמרו לו, אדוני, יש פה, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? אולי אתה רוצה לפורר את הממלכה? אם לא תשמע עכשיו למה שהמדינה ציוותה, מה שהמלך ציווה, הכל יתפורר. אתה לא יודע מה יקרה פה. לא ישרוד שום דבר. אמנם השם יתברך ציווה, אבל מה זה השם יתברך לעומת מלך בשר ודם? הרבה תירוצים אפשר לומר על הדבר הזה. חוץ מהתירוץ האמיתי, שאולי מתבלבלים קצת מי הוא מלכו של עולם. אבל בכל אופן, פלא גדול על מרדכי. איך מרדכי עומד בדבר הזה? אולי נחזור קצת אחורה. פרק ראשון במגילת אסתר, דבר מעניין מאוד. לא מוזכר בו אף יהודי. אף יהודי לא מוזכר בו בגלוי. אבל היו שם יהודים בפרק הזה. איפה היו יהודים בפרק הזה? היו משתאות. שתי משתאות היו. שתי המשתאות האלו משום היהודים לא נמצאים. אני אומר את זה בלשון של אחד הרמים אצלנו, של הרב איציק שפירא, אבא של אברהם, שאומר, פרק ראשון, זה לא שאין בו יהודים. אין בו משהו אחר, אין בו יהדות. יש המון יהודים לפעמים, אבל אין בו יהדות בפרק הזה. איפה היהדות? מתביישים בה. אני קצת רוצה להחריף את זה. שני משתאות יש בפרק א'. משתה ראשון אורכו, 180 יום. משתה שני, 7 ימים. זה מחלוקת בחזל, האם השבעה כלולים בתוך ה-180 או שהם מעבר ל-180. אבל לפי הפשט, ה-180 נועדים לכל שרי העולם. זה הסיבה כנראה שזה היה בשנה השלישית למלכותו. רק בגלל מה שחזל אמרו עד שהתיישב על מלכותו, עד שהסתיימה המלחמה. אתם יודעים כמה זמן לוקח להרים פרויקט כזה? של משתאות של 180 יום? פרויקט אדיר. רוצים לעשות כינוס עולמי, 127 מדינות, אין אמצעי תקשורת, הכל באמצעי תקשורת מאוד ארוכים. להרים כזה אירוע, סיפור מסובך מאוד, לא רק זה, רק להחליט מי ישב עם מי באותו יום, אתם יודעים איזה סיפור זה? איזה שר ימשב עם איזה שר? איזה מדינה עם איזה מדינה? 127 מדינות. אחרת זה מרשם בטוח לפיצוצים. הוא לא יושב עם ההוא, הוא לא יושב עם ההוא. אפילו בין יהודים זה כך. אז תראו לעצמך איך אומר הרב גולדברג. הרב זלמן נחמיה גולדברג, פעם הוא אמר אצלנו, למה אי אפשר להקים היום סנהדרין, הוא אמר. הוא אומר, כי בסנהדרין צריכים לשבת, כאלו שיודעים 70 לשון. הוא אומר, בימינו אפילו אחד לא שומע את השפה של השני, אז איך ישבו 70 לשונות? אז להושיב זה סיפור, 3 שנים לוקח לארגן את זה. ו-180 יום הללו, יש דבר מעניין מאוד. כתוב בתרגום שני, יש למגילת אסתר תרגום יפהפה. מי שאוהב ארמית מאוד ייהנה מזה. הם כבר כתבו על זה גם פירוש על התרגום שני. שם נמצאים כל המדרשים. בתרגום שני מסופר דבר מאוד מעניין. שוודאי מתוך ה-127 מדינה היו גם נציגים יהודים. או נציגים יהודים של מדינות יהודיות, של מדינה יהודית. הרי שבי ציון כבר עלו ארצה. מדבר פה בתקופת ההפסקה בבניין הבית. 18 שנה פסק בניין הבית, באותם 18 שנה, שהבית הופסק על ידי צרי יהודה, דרך אגב, דבר מעניין מאוד, חזל מספרים, כך כתוב במדרש, שמי שהיה פה המושל מטעם קורש באותה שנה, שהופסקה הבנייה, זה היה לא אחר מאשר בנו של המן. שחזל, שלא חזל, סליחה, בעזרה הם מכונים בשם צרי יהודה. מה זה מזכיר לנו במגילת אסתר? איש צר ואויב, צורר היהודים. הוא שלח את הבן שלו לשבש פה את בניין המקדש. בכל אופן, באותה סעודה שהייתה באותה תקופה, כידוע, כמו שכתוב בגמרא, אחשוורוש הוציא את כלי המקדש. מסופר בתרגום שני, שבאותו פעם בכו. כל מי שראה את זה בכה. בכו בחימר. אבל דבר מעניין מאוד. בשבעה ימים לאחר מכן, אתם אולי זוכים, יש פסוק שקצת מחליפים את הניגון שלו, ורוב הקהילות. והשקעות בכלי זהב וחילים, כלים שונים. למה זה? כי זה כלי המקדש. אתם זוכרים אולי באיזה משתה זה? ב-180 או בשבע? מישהו זוכר? זה בשבע. זה לא ב-180. ושם דבר מעניין מאוד. שם כבר לא כתוב שבחו. בשבעה ימים לא בחו. ב-180 בחו. יש מדרש מעניין מאוד על מגילת אסתר שקוראים לו פנים אחרות. מדרש פנים אחרות מסופר כך. שהמשתה שבעה ימים למי הוא נועד, זוכרים? לכל העם הנמצאים. מי זה העם הנמצאים בשושן הבירה? נראה לנו ציבור רחב. במדרש כתוב שזה היה עם ישראל. המדרש אומר, אין העם, אלא ישראל. ובכן, לפי הפירוש הזה, המשתה של השבעה נועד באופן מיוחד. ליצור אווירה מטשטשת אצל עם ישראל. לא רק ה-180 יום, ששם נועד ליצור מכל העולם איזה דבר אחיד, לטשטש את הגבולות בין העמים. לא בכוח. במסווה של נעימות, של תענוגות, של התבהמות. אבל השבעה ימים היו מיוחדים ליהודים. במדרש יש שם דבר מרתק באותו מקום. כתוב כך. המדרש, אני אומר אותו בלשון המדרש, כי זה סתום, ואז אני אפרש אותו. המדרש אומר, גם ושתי המלכה עשתה משתה בית הנשים, אז המדרש מביא על זה פירושים, אומר דבר אחר, למה בית הנשים? לפי שהאנשים ראו בשעה שהוציאו את כלי המקדש, אמרו אם זה כך, איננו מוכנות להשתתף. כך לשון המדרש. מדרש סתום מאוד. נסביר אותו. המדרש שואל שאלה גדולה מאוד. ולצורך השאלה אני אוסיף עוד משפט. אחרי זה אולי נאמר אותו. המדרש שואל שאלה גדולה, מה קרה שוושתי עושה משתה נפרד לנשים? מה, היא כזאת צנועה? לא רק שלא מספיק לה לשבת נפרד באותו אולם, לא רק שלא צריך, שהיא לא שמה מחיצה, שני אולמות נפרדים. ממש יאשימו אותה אחרי זה קנאות דתית חשוכה. מה עלה ולבשתי לדבר הזה? אומר המדרש, למען האמת, החתונה שם הייתה מעורבת. מה שקוראים לזה היום משפחתי, מכירים את הביטוי היפה הזה? שחייה משפחתית. אז היה חתונה משפחתית. טוב, היו שם מסתום, היו היתרים, מצאו כל מיני היתרים לטובת העניין. אבל היה השלב שבו העסק נשבר. הוציאו את כלי המקדש עוד הפעם. ועכשיו בפעם הזו, זה מעניין. זוכרים מה אמרנו במשתה הראשון? שבחו. במשתה הזה לא כתוב שבחו. למה לא בחו כבר? למה לא בחו בפעם הזו? עכשיו עוד יותר צריך לבכות. זה עכשיו משתה רק של עם ישראל. אין השפלה יותר גדולה מזה, אין אמירה יותר גדולה מזה, שלא יהיה יותר תקומה וגאולה, כמו שרצה אחשוורוש לומר. למה הפעם שתקו? כי התרגלו. אבל תמיד יש קבוצה בעם ישראל שלא מתרגלת. יאמר לשבחה, אתם צעירים, אבל תשאלו את המבוגרים, יגידו לכם זה נכון. אנחנו המין החלש. יש ברוך השם לעם ישראל מין חזק. שבזכותם ניגלנו, בזכותם ניגאל. הם יודעות מצוין לא לתת למה שלא צריך לתת. על ישראל כתוב נטבעים לעגל ונותנים, נטבעים למשכן ונותנים. אבל הם לא נטבעו לתת לדבר. גם אם נטבעו, סרבו לתת. והם פרשו משם. אבל למען האמת כבר התחילה שאלה קודם לכם. במדרש כתוב, באחד המדרשים, כתוב שבאותה סעודה ראשונה, אומר המדרש כך, מי עם שנוהג לאכול בתערה, נתנו לו בתערה. עם שנוהג לאכול בתומה, אוכל בתומה. ובכן, היה שם, בביטויים של ימינו, כשרות גלת. אבל לא סתם גלת. כל אחד קיבל מה שהוא רצה. יש בדיחה מפורסמת. אצל הציבור החרדי, שמגיעים לחתונה ושואלים, מי זה, מה העוף פה? מה הבקר פה? אז יש בדיחה ככה, מגיעים לומר, העוף לנדה, הבקר רובין. אתם לא צוחקים, אז לא הבנתם. זה מרוב שמתרגלים לא לדבר בלשון של כבוד, אז העוף לנדה והבקר רובין. בראשונים כתוב, שאחד הסיבות, כך כתוב בקד הקמח. קד הקמח על יורדיה כתוב, וורט יפה מאוד, אומר למה בראשונים, כל שמות הראשונים זה ראשי תיבות. רמב״ם, רן, רשב"א. הוא אומר, חששו חכמי ישראל שמה נתרגל לדבר אליהם בזלזול. ומה כתב משה הספרדי. אז חס ושלום לא נתאה בדבר, עשו לנו את זה בראשי תיבות, ואז כבר האות ריש, רבנו, כבר זה מובנה בתוך התיבה. אתה אוטומטית נוהג בהם בלשון של כבוד. בכל אופן, בסעודה ההיא, היה כל אחד קיבל איזה אוף שהוא רוצה, זה רצה שייריס, קיבל שיירי, זה רצה רק רבנות, קיבל רבנות, זה רצה עדה, כל אחד קיבל מה שהוא רצה. שחיטה חב"ד, שחיטה חב"ד, שהאוף יצאה קודם יחי אדוננו, מה שהוא רצה. הכל היה שם, הכל היה. נו, מה יותר טוב מזה? הזדמנות פז. לא רק לקרב יהודים רחוקים, שאפילו לקרב גויים, אתם יודעים איזה הפצות זה? זה ממש בלתי רגיל. כולם רצו ללכת, גם תענוגות, ותענוגות אבל עם סטמפלה, עם חותמת של קשרס. מה יותר טוב מזה? מי לא רוצה קצת חוץ לארץ? קבל קצת להריח את הריח של הבילויים. ופה אפילו המלך ביקש. הוא מובטח מכל טוב. ולא רק זה, יש פה חזון גדול מאוד. כל העמים יתקרבו, אז יקראו, אז יהפכו כל העמים, לקרוא בשם השם שפה ברורה. מה יותר טוב מזה? יש אחד שהיה שם בחוץ ואמר לא ללכת. כתוב המדרש אמר למרדכי לא ללכת. אבל חז"ל אומרים שהם לא שמעו לו. מדוע מרדכי אמר לא ללכת? מה מרדכי חשש? נראה די ברור שמרדכי מבין שיש כאן בעיה הרבה יותר מהותית, הרבה יותר קשה מאשר השאלה הלכתית עם האוכל כשר. בעיה הרבה יותר קשה יש עם המן הזה, הוא עבודה זרה או לא עבודה זרה. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור של שאלה הלכתית רגע. מעניינת. שאלה גדולה מאוד. נשאל בה, אפשר לא מזל מנזצל. שאלה חריפה, קשה מאוד. אבל אני רגע אספר לכם. ניגש אליו איזה יהודי אמר לו כך, תראה הרב. היום לצערנו הרבה יהודים, לצערנו הרב, מתחתנים, אבל אחרי החתונה לא שומרים על דיני טהרת המשפחה. ואז זה איסור קראת, איסורים חמורים מאוד. יש לנו הצעה, אחת משתי הצעות. או שנפסול את הקידושין, דהיינו, יהיה קידושין, אבל העדים יהיו פסולים. ואז היא לפחות לא ישתיש. ואז אם חס ושלום היא לא תהיה נאמנה, אז לא היה פה לפחות ממזירים. אבל חוץ מזה עוד אפשרות, אולי נציע ליהודים במקום, יש לנו הצעה עוד הכי טובה. הכי טובה, במקום שיהיה חשש של אשת איש, שאולי חס ושלום לא הייתה נאמנה, הייתה עם איש אחר, או שיהיה חשש של בעל הנידה קראת. יש הצעה. נציע ליהודים להתחתן עם גויות. עם גויה, סלחו לי רגע לביטוי, זה סך הכל דרבונון. אפילו אם היא לא תאורה. נו, מה אתם אומרים על הצעה בשכל של הלכה? סך הכל דרבונון. אתם יודעים כמה איסורים היינו חוסכים? יש הרי מאזניים בשמיים, כותב הרמב״ם. המאזניים האלו לא תמיד הן נוטות לכף הטובה. וצריך להוריד משם אבונות ולהוסיף זכויות. נוריד קצת אבונות בכלל ישראל. נציע, זה תהיה הדרכה. שאלה קשה מאוד. תדעו, שאלו אותה כמה גדולים, אמרו שהם לא יודעים מה לענות על זה. שלמה זלמן אמר לו, לא יכול להיות, אין דבר כזה. לא יכול להיות. זו שאלה הרבה יותר חמורה אם יהודים התחתנו עם גויות מאשר כל השאלות ההלכתיות שעלולות לקרות כשיהודים מתחתן עם אישה יהודייה ונכשל בכל מיני כישלונות השם ירחם. זו גישה עקרונית איך לנתח את המציאות. יש פגיעות בכלל, כמו שאמר מרדכי שפתחנו קודם בירושלמי, מה יעזור אם ישמרו על כשרות? אבל לא יהיה פה כלל ישראל, לא יישאר פה עם יהודי. יהיה פרק מצוין, מלא יהודים יהיה הפרק הזה. אבל בלי כלום יהדות. המון יהודים יהיו בעולם. יישמר הכל כמו שצריך. רק דבר אחד לא יהיה. צריך יהדות. הרבה מאוד פעמים יש איזו נטייה כזו. שהכל יישמר, כל המסגרות יישמרנה. המסגרת יישאר. אבל מה עם הרוח בפנים? טבעת העניין, הייתי רוצה רגע לעבור לאסתר. נשאיר רגע את מרדכי ונעבור לאסתר. הייתי רוצה להציג קושייה גדולה מאוד אצל אסתר. האמת היא שהקושייה הזו, צריך להעביר עליה שיעור ארוך מאוד. אני אומר את זה פה ממש בנקודות קצרצרות של נקודה אחת. יש אצל אסתר פלא גדול מאוד. אסתר לדעת חזל הייתה אשת איש. למרות שלפי הפשט אין איזה זכר. אבל לדעת חזל, ולא נמצא חולק במדרשי חזל. האמת היא שברשב"א, הרשב"א אומר זה דברי אגדה, ועד אני אסביר מדוע. אבל באופן עקרוני, לרוב הדעות בחזל הייתה אשת איש. הגמרא שואלת אם אסתר הייתה אשת איש, איך היא הלכה לאחשוורוש? הגמרא בסנהדרין שואלת. ואה אסתר ואה פרסיה הווי. איך היא עשתה דבר כזה? לכאורה הגמרא הייתה צריכה לשאול שאלה אחרת. מה הייתה צריכה לשאול הגמרא? זה גילוי עריות. כל הראשונים מתלבטים בשאלה הזו. תוספות ארוך מאוד שם בסנהדרין. איך זה לא אמרו שיש גילוי עריות פה? תוספות עונה כמה תירוצים. אמרו לי שהשיעור לא יהיה בהלוכה, שזה פה ברוך השם יש הרבה, אז אני לא עוסק בתחום הזה. כמו שזו סוגיה מרתקת. בכל אופן, גם מה שנאמר שם, הרוב הראשונים הולכים בתירוץ שהוא מתאים לגמרה שם, שאסתר קרקע עולם, היא הייתה פסיבית. כל הפעמים שהיא הייתה עם אחשוורוש, זה היה בעל כורחה. אבל אתם זוכרים, הייתה פעם אחת שזה היה ברצונה. ברצונה הגמור, אני לא אגיד ברצונה, כי זה ביטוי לא מוצלח. זה היה ביוזמתה. לכן אומרים חז"ל שכשהיא אמרה למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי, היא אומרת לו, עכשיו מכאן ולהבא אני אהיה אסורה לך. אני אאבד ממך. עד היום הייתי אנוסה. ואשת ישראל שנאנסה מותרת. אבל מעכשיו אני אהפוך להיות ברצון. וברצון לא אוכל יותר להינשא אליך. הרבה מאוד דיונים יש לזה בראשונים. הרבה מאוד דיונים. אני אומר הגבורת אחד של התפארת שלמה. היה רבי גדול, קראו לה תפארת שלמה מרדומסק. רבי חשוב מאוד. הוא אומר וורת כזה. הוא אומר, יש שאלה גדולה מאוד, איזה היתר היה לה ללכת. אומר, הוא מביא רן במסכת שבת. שהרן אומר כך, זה בתחום של הלכות מילה, אבל ברן כתוב שאם היה דבר שהתחיל אותו בהתר, אז אחרי זה, גם אם כבר זה היה ברצון, כיוון שההתחלה הייתה בהתר, הכל מתייחס להתחלה. אומר התפארת שלמה כך, כשהיא הלכה, היא הלכה בהתר, היא צריכה להציל עכשיו את הכלל. רק מה אחרי זה, מכיוון שהתחילה בהתר, כיוון שהתחילה בהתר, אז גם אחרי זה, זה שהיה ברור שאם היא הולכת אליו לנסות לרצות אותו, אז אם אלה יכול להיות מאוד שהוא רוצה להתייחד איתה, זה עדיין נחשב שהיא אנוסה. אבל עכשיו שואל תפארת שלמה שאלה נפלאה. אומר, אם זה כך, אז למה היא חשבה כאשר עבדתי, עבדתי? אם זה כך, אז היא באמת מותרת. אומר התפארת שלמה, פה זה עבורת הכי יפה שלו. אומר, משמיים לא רצו לגלות לה שהיא תהיה מותרת אחרי. באמת על פי דין, כשהיא ניגשה אחרי זה לבית דין, היא אמרה, כבוד הבית דין, אני הפעם יזמתי, פעם ראשונה שיזמתי ללכת אל השגץ הזה. עכשיו לכאורה אני אסורה. הבית דין אמרו לה, גברת אסתר המלכה, את מותרת. אז למה לא גילו לה את זה קודם? אומרת תפארת שלמה, כי להציל את כלל ישראל אפשר רק בדרך אחת. שאתה מוכן למסור לא רק את העולם הזה שלך. אלא גם את העולם הבא שלך. שהיא הולכת במסירות, היא לא יודעת שיש פתרונות בסוף. הרבה פעמים אנשים מוכנים ללכת ולהציל את הכלל, ולעשות השתדלויות רק בתנאי שהוא יישאר נקי ללא רבב. שלא ייפגע כלום, לא מהעולם הזה שלו ולא מהעולם הבא שלו. בדרך הזו אי אפשר לעורר כלום, לא בשמיים ולא בארץ. אסתר הולכת בלי שהיא יודעת שלה יהיה פתרון. הייתי רוצה להוסיף על זה עוד רגע, מימד נוסף, אחרי זה קצת לאחד אותם. בזוהר הקדוש יש הסבר מאוד מעניין על כל ההליכה הזו של אסתר. אני אמר אותו במילה יחסית בקצרה. בזוהר כתוב חידוש נפלא, שלמען האמת לא אסתר בכלל הלכה. אסתר לא הלכה אף פעם לחשברוש. אסתר הייתה שולחת כפילה שלה. מלשון הזוהר, שדית. אמנם הגר"א גרס שם לשון אחרת, הגר"א גרס שם שינית. ממש כפיל. שינית זה ממש כפיל, נכון? מה זה כפיל? כפול! שינית. יש לגר"א הערה יפה יפה, לא ראיתי את זה בגר"א, ראיתי את זה אצל הרב מרגליות. כשהגר"א אומר וורט יפה יפה, הוא אומר, באמת קראו לה תמיד, השם המקורי שלה זה הדסה, כמו שכתוב בתחילת המגילה. מתי הפכו לה את השם לאסתר? כשהיא התחתנה איתו עם אחשוורוש, זה באמת שם פרסי. למה היא שינתה את השם לאסתר? כי מעכשיו היא חיה בהסתר מול אחשוורוש. היא לא הולכת אליו. היא שולחת, היא נסתרת, היא מתחבאת. שולחת מישהו אחר. בזוהר כתוב שהייתה שולחת מישהו אחר. קצת את זה נסביר, מה הפשט? יש לזה הרבה בכתבי הארי. אני אומר את זה כעת קצת בלשון אחרת, כדי לקרב את זה אלינו במשמעות של זה אלינו. הרבה מאוד פעמים, כשרוצים לעורר, חייבים לרדת לתוך המציאות. המציאות הייתה קשה מאוד מימי מרדכי ואסתר. עם ישראל נתלה בהתרים הלכתיים, אבל בפנים איבדו את נקודת היהדות. כמו שאמר באמת אחשוורוש, כמו שאמר המן לאחשוורוש, ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות. עכשיו המן, כל זמן שאין התקוממות יהודית זה מצוין, אם נמחק זכר יהדות, אין בזה שום בעיה. אבל בא מרדכי ואומר, תשמע, אני רוצה לומר לך שלעולם גם אם יישאר יהודי אחד, גם אם יישאר יהודי אחד, איש יהודי אחד, תדע לך שהוא הנציג האותנטי של היהדות. ולא רק זה, הוא תמיד יצליח לחיות את העניין מההתחלה. כשמבין את זה המן, יש לי פה מלחמה לא באיש הספציפי הזה. יש לי כאן מלחמה בכלל. אבל מרדכי מבין שכדי שעם ישראל לא יתבטל, צריך לעורר אותו. ההתעוררות הזאת צריכה לבוא מתוך ירידה לתוך המציאות שלהם. תוך המציאות לתוך כל איך שהיא נראית. ומרדכי ואסתר נמצאים בתוך המציאות הזו בסיק שייה. אתם זוכרים כמה שנים אסתר יושבת בבית אחשוורוש? זוכרים? היא נלקחת לבית מלכותו בשנה השביעית. מתי קוראים האירועים שאנחנו מדברים עליהם? שנה ה-12. 5 שנים היא יושבת בבית אחשוורוש בלי לדעת מדוע. מה היא עושה פה? היא לא יודע שהסיפור לכך התקדם. 5 שנים של מסירות בלי לדעת שברגע הנכון היא תצטרך לדעת לעשות את המעשה הנכון. בלי לדעת את זה. שמים אותך לפעמים בתוך המקום, בלי שאתה תדע מתי תזדקק לומר את המילה הנכונה. והיא חיה שם במסירות של ערפל, 5 שנים, שתחשבו, אין בהם שבת, אין בהם יום טוב, אין בהם אכילה כשעירה מסביב, היא איכשהו שורדת, אין בה אווירה של בית אבא, לא אווירה של בית מרדכי, 5 שנים בפנים עמוק עמוק. והיא נמצאת שם בלי להגיד את אמה, בלי להגיד את מולדתה, מחכה ליום שתגיע ההזדמנות. ומרדכי והיא מבינים שהגיעה השעה. לה לוקח יותר זמן להבין. אבל הגיעה השעה, מרדכי עושה את זה מההתחלה. מרדכי מעורר את הנקודה הזו. להזכירנו, גם מרדכי לקחו כמה שנים מאז המשתה, המשתה באיזה שנה היה? שלישית למלכותו. מתי היה הסיפור שלא יחווה ולא ישתחווה? באיזה שנה? לפי הפשט.
שביעית.
איך זה יכול להיות בשביעית? בשביעית היא נלקחה לביתו של אחשוורוש. מיד כשהמן קלט מה קורה, מיד חרה פה, הוא הלך והפיל את הפור. אז מתי זה היה באיזה שנה? 12. חלפו הרבה שנים בין המשתה לבין האירועים. מרדכי כל השנים הללו מחכה מתי יגיע הזדמנות שנצטרך לברר מה אנחנו. אנחנו עוד אחד מתוך 127 מדינה שיש לנו איזה משהו שלנו. כשזה מגיע, מרדכי מבין שעומדת פה שאלה קריטית. אם גם הפעם נקרא ונשלח, אבל לא ישר כלום. חייבים לגלות שיש פה גזע יהודי שלא קורא ולא משתחווה. טובת העניין הזה, צריכים ללכת על זה במסירות. הוא מסכן את עצמו, הוא מסכן את אסתר. הוא יודע שבלי זה, כמו שאמרנו בהתחלה בשם הירושלמי, אם אין ישראל פסח לשמה, מה יעזור שיש את כל ענייני הסממני יהדות, אבל אין את התוכן של היהדות? זה שמה כל העניין? ותמיד עומדת לכל יהודי השאלה הזו מול העיניים שלו. עומדת לו השאלה הזו במלוא עוצמתה. האם אתה ברגע הנכון מוכן להתמסר כדי לגלות את נקודת היהדות? שאם לא כן, ריבונו שלנו צריך לעשות את זה בדרכים פחות טובות. איך אומרת הגמרא? שאם לא חוזרים בתשובה, מה עושה? מה הדגם שעומד מול הגמרא? מעמיד להם, כך לשון הגמרא, מעמיד להם מלך קשה כאמן. זה הדגם. יש שתי דרכים. או שמישהו צועק ואומר לך, אל תלך לשם. למרות שהכל שם קשר. אל תלך לשם. או שאם לא, צריך לחכות כמה שנים, שיגיע גזרה כזו על הראש, וגם אז מי שיוציא אותך, זה לא אלו ששקעו. אני קצת אחריף את זה רגע. אתם יודעים, אלו ששקעו שם במשתה, מה אתם חושבים שמנו לאמן? כשהם הלכו למשתה. אמרו לו, כעת זה בסדר הלכתית. אבל כשיגיע הרגע הנכון, אם זה יגיע לעבוד אזורי, שם נדע לעצור. קרים את התירוצים האלו? הרבה פעמים האדם אומר את התירוצים האלו. כעת אני יודע לעמוד על שלי. אבל כשזה יגיע, כעת עוד אפשר לבטא, כשזה יגיע לשם, אני יודע מה לעשות. זה תירוץ ידוע. עכשיו אני סגם, עכשיו אני לא יכול לשרף פעודה. כשאני אגיע ואני אהיה מפה, אז הוא יעשה רעש. אז אני אשרף. כשהוא מפה הוא מחכות, אני בדרך להיות אלוף פיקוד. אז אני אעשה. כשמגיע אלוף פיקוד, עד שבסוף נהיה ראש אקה. זהו. ומה מרוויחים מכל זה? כשאדם לא עומד על יהדותו בשום שלב. האדם צריך לגלות היהדות שלו. ובטוח שהם אמרו לו, כשיגיע רגע האמת נדע מה לעשות. בטוח שהם אמרו לו את זה. כשיגיע רגע האמת נדע מה לעשות. והנה מגיע רגע האמת, ומי מעורר שם את הציבור? אם לא אסתר ולא הוא, מרדכי. כשיש תופעה של תרדמה ושקיעה, אז מאבדים את רוח היהדות. ובתוך כל הדבר הזה עומדת וניצבת לדמות, שהיא זוכה לתואר המיוחד איש יהודי. היה יהודי גדול, קראו לו הרב שר שלום מבלז. יהודי הזה בנה בית מדרש בבלז. אתם מכירים את העתק שלו אולי היום. מכירים את המקדש מעט של בלז, שרואים אותו מכל מקום. הדאוד הכתיב מקדש מעט. ראי להם למקדש מעט. כל מקום בולט ביופיו. וכשהוא בנה אותו בבלז, יש עליו כמה סיפורים מאוד מעניינים. היהודי שאלף לילות לא ישן. אלף לילות לא ישן. מכיוון שכתוב שמי שאלף לילות לא ישן, זוכה לגילוי אליהו. היה לו חברותה, שאחרי הלילה 700 נשבר. הלוואי עלינו. אחרי 700 תמיד, הוא נשבר. הלוואי עלינו 7 לילות, כן? בלילה האלף, אשתו, היה, כשהוא רצה להחזיק מעמד בלילה האלף, היה מסביב ברקים, רעמים, כמו הסיפור על לקיחת נפשו של דוד המלך בגמרא בשבת. ואשתו הגיבורה החזיקה אותו כל הלילה ער. לא. הוא היה יהודי קדוש וגדול מאוד, והוא בנה את בית המדרש שלו עם כוונות כאילו זה בית המקדש. כיוון כוונות של בית המקדש. והוא עשה דבר מאוד מעניין. הוא כיוון שבין בית המדרש שלו לבין ירושלים, מקום המקדש, שהיום אנחנו חוזרים לסיבוב שערים, אז בין הר הבית לבין בית המדרש שלו לא יהיה בדרך שום צלם או שתי וערב שיחצוץ בין המקדש מעט שלו למקום המקדש. כך הוא כיוון ברוח הקודש. טוב, מישהו שאל אותי פעם איך הוא עשה דבר כזה בלי, קוראים לזה עם GPS? אמרתי לו, מי שלא ישן אלף לילות, אתה שואל עליו שאלות. הדבר המעניין שהתחיל לבנות שם איזה גוי, פריץ התחיל לבנות שם נגדו איזה כנסייה. אז הרב שר שלום שלח אליו ואמר לו, תגידו לו שיוריד את הכנסייה, שלא ימשיך לבנות אותה. אז הוא שלח לרב ואמר לו, כדאי לך להיזהר ממני. אני המן השני. שלח לו הרב שר שלום, אמר לו, אבל אני מרדכי השני. והוא נפטר, הוא מת, התפגר אותו גוי. שאלה, איזה רוח יהודית אתה משדר? האם אתה דואג שלא יהיה בינך לבין מקום המקדש שום חציצה? עכשיו קצת נעבור לפורים, פתחנו בשאלת פורים. ואני חוזר עכשיו לאסתר ונסה לתפור את זה יחד, ברשותכם. שאלנו למה פורים הוא יום כל כך גדול. אסתר, כשהיא נפגשת עם אחשוורוש, אינני יודע פיזית מה היה שם. אבל כשהיא שולחת את הכפילה שלה, מה הפשט? שלפעמים אני נכנס לאיזשהו מקום, אבל אני באמת, מה שאני בפנים, אני לא ירדתי לעומק הקליפות. אני נשארתי טהור וזך. אסתר שולחת את החיצוניות שלה לאחשוורוש, אבל בפנימיות שלה היא נשארת קדושה וטהורה וזכה. כמו שחזל אמרו, יוצאת מחיקו של אחשוורוש. למדתם את הגמרא הזו? אני רואה שלמדו פה מגילה לפני פורים, תענוג. כל מה שאומרים זה אפשר לזרום. יוצאת מחיקו של אחשוורוש, תובלת, והולך לחיקו של מרדכי. מי שרוצה יראה פרשנות יפהפייה של הבן איש חי במקום, בניהו בן יהוידע שם במקום הזה, פרשנות מיוחדת שקשורה למה שדיברנו כעת. בכל אופן, היא שולחת לאחשוורוש את הצדדים החיצוניים שלה. ובזה יש כאן אמירה גדולה מאוד, שהיא אמירה כלפי מרדכי, והיא נותנת את הכוח למרדכי לעורר את כל היהודים. איך אפשר לעורר את כל היהודים? זה סתם טכנית שמרדכי מעורר את כל היהודים? או שהמן הרשע מעורר את כל היהודים? זה מהותי, מכיוון שאצלנו, אם יש נקודה שהיא הולכת ומתקרבת אל הגויים, הולכת ופונה אליהם, זה אך ורק הנקודה החיצונית שלנו, רק הלבושים החיצוניים שלנו. לכן אסתר, את מה היא שולחת לאחשוורוש? את המלבוש החיצוני שלה. אבל היא עצמה, הנשמה שלה, מעולם לא הלכה לאחשוורוש. אפילו בפעם האחרונה היא לא הלכה אליו. שלחה את הלבושים, מה שנקרא בספרים, את הקליפת נוגה היא שלחה אליו. היא עצמה מעולם לא הלכה אליו. כך כתוב בארי, קצת עם תוספת הסבר. לא בכדי יש כוח לעורר את היהודים. כיוון שתמיד כל מה שנראה גוי, זה לא אנחנו באמת בפנים. יש לרב קוק באורות התשובה, דבר שבחסידות כתוב אותו המון. הרב קוק כותב אותו, אני אומר את זה בלשוני, זה נמצא באורות התשובה באופן מאוד יפה. הרב אומר שם, באורות התשובה, איך אדם עושה תשובה? מה הוא אומר? כשאדם עושה תשובה, זה הפשט של יום כיפור, וזה גם עוד מעט יהיה הפשט של פורים. שהזכרנו ש... פורים כפור, יום כיפורים כפורים. כשאדם עושה תשובה, מה הוא אומר? הוא אומר, למען האמת, ריבונו שלא מצאתי להגיד לך, מי שחטא, זה לא אני בכלל, זה מישהו אחר, אני לא מכיר את הבן אדם הזה. אתם יודעים שרבי נחמן, פעם אחת הגיע למלון שלו, והיה כתוב על פתח המלון כל מיני ביזיונות וחרפות, כידוע לכם את רבי נחמן רדפו, זה סך הכל דור ראשון, שיש כזו פריצה, ורבי נחמן מתלמידיו, שרוצה יכול לקרוא ספר שנקרא ימי שמואל. לא לפני הרבה שנים. לפני 70 שנה היה בירושלים למי שרצה להיות ברסלבר. אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. היה פה בארץ בקושי מתי מעט. רבי נחמן סבל חרפות וגידופים גדולים מאוד. על פתח החדר שלה היה כתוב שם היום ונורא. הוא נכנס כאילו כלום הוא לא ראה. מה שנקרא בשפה החבדית, או נתפיילס, בלי שום התפעלות. כלום, לא מתרגש. והגבאי שלו ממש לקח ללב. אמר לו, רבי, איך לא אכפת לך? תראה מה כתוב פה. אז מה אני אגיד לך? הנחמן ההוא, שאותו אם ככה מחרפים ומגדפים, את אותו נחמן, גם אני מחרף ומגדף. רק אני לא הנחמן ההוא, אני נחמן אחר. יש להם דמיון שאני... והנחמן שהם מדמיינים זה אותו נחמן. אבל אני ממש לא אותו נחמן. אולי הוא אמר אחרי זה קוראים לי נע, נע, נע. לא יודע, באותה הזדמנות. אמר, אני נחמן אחר. הרבה מאוד פעמים אנשים מדמיינים עליך כל מיני דמיונות, ואת הדמיונות הם תוקפים, אבל אתה לא שם. אתה משהו אחר לגמרי. זה מה שבאים ואומרים בימי תשובה. אני לא זה, אני לא... איך כותב הרמב״ם? אינני אותו אדם. מה זה שינוי השם? אומר, מי שחטא שם זה לא... איך אדם עושה את זה? בחסידות קוראים לזה נסירה, כך קורא לזה רב צדוק. הרב קוק זה קצת לשון אחרת. אבל זה אותו תוכן. כשאתה עושה תשובה, מה אתה אומר? אני באמת לא רציתי לעשות את זה. יש ספר ילדים, אולי אתם מכירים את זה. מכירים את הספר הילד הזה, זה אני? שם ספר. שמי עשה את כל המעשים הרעים, יודעים מי? הילד הרע שבי. לא אני. אני! בסדר גמור. יש בתוכי איזה אחד כזה, שהוא כל הזמן מציק לי. יש סיפור ידוע לרב לוי יצחק ברדיצ'ב. להמשיך עוד כמה דקות או לעצור? יש סיפור פוסר רב לוי יצחק ברדיצ'ב. רב לוי יצחק כיבדו אותו בשמחת תורה. היה מקובל פעם שאת פסוקי התאורטה קונים. כמו שעושים מכירת עליות. והשבר של רב לוי יצחק שהיה אברך צעיר אז, קנה עבורו את פסוקי התאורטה. ואז המקובל שאותו אחד אומר, את כל פסוקי התאורטה, זה הקהל חוזר אחריהם. היום מחלקים את זה בחלק מהמקומות. ואז רב לוי יצחק ניגש לדוכן, ולקח את הטלית, וכולם רואים אותו עומד עם הטלית כמה דקות, מחזיק אותה, מוריד אותה, מחזיק אותה, מוריד אותה. ככה כמה דקות, לא מבינים מה הולך. עד בסוף הוא תופס את הטלית, וכאילו מניח אותה בנתיות. הוא אומר, אז שאתה תגיד פסוקי אתה הורית. תגיד אתה פסוקי אתה הורית. מסתובב והולך. לא הבינו כלום מה הולך. קיצור נגשר מול רבי יצחק, וספסירת, מה הולך פה? נשיגי, מה אתה, אתה השתגעת? מה הולך? ספר. מה אני אגיד לכם? כשאני ניגשתי להגיד אתה הורית, אז אתם יודעים, כל מקום שאני הולך, הולך איתי עוד מישהו. הלך איתי היצר אורן. אמר לי, תגיד לי לוי יצחק, מה פתאום זכית על הכיבוד הגדול הזה? לכל פסוקי אתה הורית. עניתי לו ליצר אורן, אמרתי לו, אני שימשתי את גדולי הדור. הייתי אצל הצדיק הזה, ועל זה למדתי כמה וכך שנים. אז הוא אמר לי, גם אני הייתי שם. הייתי יחד איתך אצל אותו אחד. אז אמרתי לו, אבל הייתי גם אצל זה וזה. אמר לי, כן, גם אני הייתי איתך שם. גם במקום הזה הייתי איתך. קיצור, כל מקום שאמרתי, אמר לי, גם אני הייתי איתך. אז בסוף נשבר לי. אמרתי לו, אם אתה גם צדיק וגם חכם, וגם היית איתי בכל המקומות, תגיד אתה פסוקי אתה הורית. איתנו נמצא בכל מקום שאנחנו הולכים עם עוד מישהו. השאלה אם זה אנחנו או לא אנחנו. והנקודה היהודית הזו שלנו לפעמים, היא נרדמת לנו. היא מטושטשת. נותנים לנקודה החיצונית להחביא את הנקודה הפנימית. גם אצל הכלל וגם אצל הפרט. שזו תחושה שהכלל ככה רוצה. זה דמיון כזה שבודקים אותו בסקרים. דובר סקרים, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אומרים, הכלל, הציבור, זה מה שרוצה. זה לפעמים תשטוש של הרוח הפנימית. אם רק מתעוררת רוח אחרת, באחת הכל משתנה. כיוון שבפנים יש את הרוח שאי אפשר להתכחש לה. לצערנו לא תמיד מצליחים לחשוף אותה. לא היחיד ולא הכלל. נאלצים על ידי גורמים חיצוניים של כפייה. ולכן מול כפייה, זה עד המקום הגדול שמול כפייה מצפים מהאדם להתעורר. זו הסיבה שכתב הרב קוק באיגרות, וזו הסיבה שהרב צדוק כל כך הרבה פעמים דיבר על זה, שכשכופים אותנו בין יהודים, אפילו יהודים, רחמנא ליצלן, אבל בעיקר חז"ל תמיד דיברו על גויים, זה מאלץ אותנו, אבל זה לא רק מאלץ, זה מעודד אותנו לגלות באמת מה אנחנו. ובפורים זה מה שאנחנו עושים, באופן יותר עמוק מאשר ביום כיפורים. כי ביום כיפורים אנחנו לא מתמודדים עם שתי השכבות שלנו, עם החיצוניות והפנימיות. אנחנו פשוט פושטים את החיצוניות. פושטים את החיצוניות ביום כיפור. מורידים ונשארים זקים וטהורים, כמו אחד נכנס למקווה. למה מקווה טהרה? כי במקווה אין עלינו שום לבושים. אנחנו נראים בדיוק כמו בתקופת העובר. העובר נמצא במי אמו בתוך מים. כך כתוב בהרבה ספרים שזה סוד התבילה. שהתבילה היא חזרה לתקופה העוברית הראשונית של האדם, כמו שהיה אז נקי וטהור. זה דבר גדול מאוד, זה לא פשוט ולא קל. אבל הרבה יותר קשה, זה לקחת את הלבוש, להיות בחוץ עם לבוש לפעמים מלא בוץ, עם תחפושות של גוי, כמו שעושים בפורים, עם כלי עבודה של גוי יין, שזה לא כלי עבודה הרגיל שלנו. אנחנו רגילים לשתות יין, יין משמח לבב אנוש, ורגילים לשמוח ביין. לשתות מעט, אבל לשתות יותר מכדי רגילותו, שזה המינימום לדעת חז"ל, לדעת הראשון, לדעת הרמב״ם, והרמ"א, זה המינימום, מתחיל, עד כדי דלא ידע, ביטול הדעת, כמו שכותב המהר"ל, זה דבר חריג מאוד. זה לא כלים שלנו. יש ספר שנקרא מתי משה, היה בתקופת הארי, אומר, למה שותים עד דלא ידע? כי הגויים רצו להרוג אותנו, שניפול על הארץ, מתים ושישפך דמנו. על כן אנחנו נופלים על הארץ מרוב שכרות, אבל לא בתור מתים, אלא בתור מלאים חיות. ובמקום שישפך דמנו, אנחנו מוסיפים בחינת דם לדמנו. איזה דם? יין, אדום. אל תראה יין כי ית אדם. כך כותב המתי משה. שיש להם מגמה לבטל את הפנימיות היהודית שלנו. ואנחנו הפוך. בפורים אומרים שאנחנו יודעים שאצל כל יהודי, אין יהודי שאין לו בפנים את הלבוש, את הגרעין הפנימי האמיתי שלו. הגרעין החיצוני, לא רק שלא צריך לפשוט אותו, אלא בתוכו אפשר לגלות את הגרעין הפנימי. לצורך העניין הזה זקוקים הרבה תעצומות. לצורך זה צריך צדיק שיעזור לנו לחשוף את זה. כמו מרדכי, שעזר לנו לחשוף את זה. זה לפעמים דרך מאוד קשה. לא נעימה לפעמים, מלאת איסורים. אבל אנחנו מתפללים תמיד בפורים, שאחרי המסקנות מימי מרדכי, לא נזדקק עוד פעם למלך קשה כמה, אלא בכל פורים נתעורר לזה מתוך ידיעה עצמית. אם אלה בתקופה הזו שנמצאים, כל אחד מרגיש כמה נקודות היהדות מתשתשות. וכמה הדבר הזה קורה לנו לגלות עוד ועוד את נקודת היהדות. כל אחד את שלו, אבל לא פחות מזה, צריך גם לעזור לאחרים לגלות את נקודת היהדות שלהם. שזה ודאי נקודה משמעותית מאוד בדור הזה. יש וורט ידוע של הרייץ, הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק, שאמר שכתוב על יוסף, יוסף השם לי בן אחר. זה אמר שהפשט בזה, שכל אדם צריך להיות בחינת יוסף השם לי בן אחר. מה זאת אומרת? לקחת את האחר, ולהפוך אותו לבן. צריכים להוסיף עוד הרבה בנים לקדוש ברוך הוא של עת עתיים אחרים. צריך להוסיף אותם ולהפוך אותם מאחר לבן. כתוב במגילה שאם החרש תחריש היא רווח והצל לעמוד היהודים ממקום אחר. אז כתוב בספרי החסידות שאפילו צריך לעתים למצוא רווח והצלה מנקודות שהן ממש אחרות לנו, זרות לנו, כמעט עשית רחה. אפילו שם ריבונו שלם יכול להצמיח. אבל ודאי שזה לא לכתחילה. אנחנו מחפשים למצוא אצל כל אחד את הנקודה האמיתית, להוריד את הלבושים שלו ולחשוף בפנים את הנקודה האמיתית שלו. מתוך כך, שמחה גדולה מאוד יש בפורים, שהיא עולה למעלה מכל דבר אחר. והשמחה הזו היא נותנת הרבה מאוד כוח לכל השנה. אני אוסיף רק את זה במשפט אחד לסיום. במידה רבה, פורים אמור לתת כוח לכל השנה יותר מיום כיפור, לפי מה שדיברנו. אני שנייה אומר את זה בוורט. יש שאלה גדולה מאוד שחכמי המוסר שואלים. אתם יודעים, בליל יום כיפור, זה מתאים למה שהקבלנו קודם, לקווי שזוכרים, בין יום כיפור לפורים, שלפני יום כיפור, שצמים, יש מצווה לאכול מן התורה, ולפני פורים, שיש מצווה לאכול ולשתות, יש מצווה להתענות, כפי שהזכרנו בשם מגיד מישרים. שאלה גדולה שואלים חכמי המוסר. אומרים, זה פלא עצום. ליל יום כיפור, איך אנחנו אומרים שמה ישראל באופן חריג? מכריזים בכל אל מלך נאמן. ברור, תודה רבה. ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה פתאום מכריזים את זה בכל רם? למה אנחנו דומים, חז"ל אמרו באותו זמן? למה מזכירים את זה בכל רם? למלאכים. שואלים חכמי המוסר שלנו תימה גדולה מאוד. אם בליל יום כיפור, אדם רק עכשיו גמר סעודה מפסקת. הוא מילא את עצמו, עוד יש מצווה, אז הוא עשה את זה למהדרין. באמצע כל נדרי הוא רץ כמה פעמים לשירותים, שתה, אכל, ואז הוא מלאך, מלאך השם צבקות, ברוך שכבוד מלכות העולם ועד. מוצא יום כיפור, 25 שעות תענית, הגוף שלו ריק. עכשיו הוא הכריז, שם הוא האלוקים, שמה ישראל, איך נגמרת התפילה? לא רק שלא מזכירים ברוך שם וכל, כבר הפסקנו להיות מלאכים, איך מתחילים? והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית. איך זה עובד? הגוף שלו פורק, זך מתענית. אני מחכמי המוסר, השאלה היא, לא מה יש לך בבטן, השאלה היא מה יש לך בראש. בתחילת יום כיפור, הבטן מלאה, אבל הראש הוא ביום כיפור. מוצא יום כיפור, הבטן ריקה, אבל הראש כבר בכוס קפה. כל אחד יודע איך נראה לפעמים מה יריב של מוצא יום כיפור. איזה חזן שולחים, מכירים? איזה חזן שולחים? כבר החבר'ה עושים תוך כדי נעילה, לובי את מי ישלחו חזן. ואם הם רואים שבמקרה אחד הצדיקים של הישיבה הוא רק הולך הלוך חזור מרוב דבקות, והוא נע גם לכיוון, ארון הקודש, חרדה אוחזת את כולם. חילו רעדה יוחזון. שאלה היא מה יש בראש, לא מה יש בבטן. ולכן אחרי יום כיפור, זה לא פשוט כל כך. עדיין לחזור לחיי המעשה, יש תורה יפה מאוד של הרב קוק בעולת ראייה, למה צריך את סוכות בשביל זה. אבל אחרי פורים, יש חזרה יותר רכה אל החיים. כי זה מה שעשינו, ככה אנחנו נראים גם בחיים. נכון, שלא שותים המון יין, אבל שותים. לא אוכלים סעודה כזו, אבל אוכלים. אין הנגדה כזו גדולה בין היום לבין החיי יום-יום, חיי החולין. ההנגדה הקלה יותר. המעבר הוא רך יותר. כך צריך לראות את פורים. לבוא לפורים, לשאוב ממנו כוחות שאומרות גם כעת כשאנחנו שותים, גם כעת כשאוכלים, שזה אולי נתינת מקום ללבושים החיצוניים שלנו, שגם לבושים חיצוניים אצל יהודים, לבושים גדולים מאוד. אבל כל זה, זה רק חיצוניות. אז לצורך העניין אני מספר סיפור אחרון, בשם הבעל שם טוב, שקצת ייתן רקע, באמת על המתח הזה בין גוף לנפש, ולשתייה ומשתה. בעל שם טוב יש משל נפלא. אומר משל לבן, בן המלך, שהלך למרחקים, עזב את בית אביו. ועכשיו, מכיוון שהוא מתרחק מבית אביו, מאוד מתגעגע. וכבר הרבה זמן עבר, הוא לא זוכר כבר כמעט מה קורה בבית המלכות. הוא מחכה הרבה זמן למכתב מהמלך. והרבה זמן לא מגיע מכתב. אני אספר את זה בקצרה, למרות שיש כאלו שמעריכים את הסיפור ארוך מאוד, אבל אני מספר אותו בתמציתיות כמו שזה כתוב, פחות כבר זה קטע שם טוב. רק במילים שלי. עד שיום אחד מגיע ברוך השם מכתב מהמלך. הוא מקבל מכתב מהמלך. והוא מקבל אותו וקורא אותו, וסוף סוף שנים הוא חיכה לזה. יש לו כזו התרגשות, שהוא פשוט משתוקק לרקוד ברחובות. אבל הוא מפחד שיעשרו אותו, אם לא על הסתה, על זה שהוא משוגע. מפחד. מה הוא יעשה? הוא יהיה משוגע יחידי ברחוב? אז הוא מצא פטנט. הוא מוציא לרחוב משקעות וכיבוד, הוא מחלק לכל העוברי אורח. הוא משקיע אותם, תשתו, תשתו. עכשיו כולם מתחילים לרקוד, יש משקה וזהו, ותזמור את טובה. צוין, כולם רוקדים. ואז גם הוא יכול לרקוד. אומר הבעל שם טוב, הם רוקדים בגלל המשקה. אבל הוא רוקד בגלל שהוא בן המלך והוא קיבל מכתב מהמלך. אנחנו בפורים רוקדים לא בגלל שהגוף שלנו רוקד. בגלל שהנשמה שלנו רוקדת. וברוך השם שהנשמה והגוף שלנו חדם. רק לעתים הגוף נראה שהוא בורח קצת מהשמה, מתרחק. עם אלה בפורים כל אחד צריך לדלות את הנקודות הפנימיות ביותר של היהדות שלו. זה חושף, מזכה את היחיד ואת הכלל, שבתקופה הזו נתפלל שכל הדברים האלו בחודש הזה שנהפוכו, נזכה שהכל הכל, שצריך כל כך הרבה דברים שיתפכו לטובה, שכולם בעזרת השם יתפכו לטובה, שיהיה אורה ושמחה וששון ועיקר. לא יקלמו לנצח כל החוסים בה.